ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, אנחנו מתחילים. תראו, השיעור היום זה סוג של סיכום בחלק אחד של הלכות שנת השמיטה. מה אני מתכוון לומר? שמענו היום בהרצאה שיש היחס לאדמה, היחס ליבול והיחס לאדם. כל מה שקשור לעבודות האדמה זה נושא אחד. דאורייתא דרבנן, מי שהיה היום בשיעור הנפלא והפלאי של רבי יצחק ספיר הרוויח, מי שלא היה, מה נעשה לו? אבל בכל אופן, הוא ברור מאוד יסודי, מאוד שורשי, כדרכו. זה לא הנושא שלנו, זה נשאיר לחקלאים. הנושא שלנו זה איך מתנהגים, גם לא איך קוטפים את הפירות מהעץ. גם זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו זה, אנחנו הצרכנים, מהו אופן השימוש בפירות. זה הנושא שלנו. ודיברנו שלנו כצרכנים, השימוש בפירות אסור שיהיה דרך מסחר. אסור לקנות כמויות גדולות. למדנו שיש קדושת שביעית בפירות. למדנו לפי הרמב"ן שאולי זה מצד עשה לאכול את הפירות האלה. למדנו שהפירות האלה הם לאוכלה ולא להפסד. למדנו שאכילת הפרי צריכה להיות באופן שהענה הטוב וביעורו שווים. ולמדנו שצריך להיות שימוש השווה לכל נפש, כמו בהלכות יום טוב, כל מיני כללים. ולמדנו שאם נשארים כל מיני שאריות של פירות וירקות, מה עושים ואיך גונזים אותם ואיך זורקים אותם ואיך מסדרים פח שמיטה. למדנו את כל הדברים האלה. נשארנו עוד נקודה אחת שהיום אני רוצה לעסוק בה, וזה העניין של הביאור. עכשיו, כדי להבין טוב את העניין של הביאור, האמת היא שלפני שבאתי את השיעור עכשיו אמרתי, אני רוצה לעבור עוד פעם דיבור הרמב"ן על התורה פה, וכל מה, כל העבודה שעשיתי פה היא מיותרת לגמרי בהכנה לדף הזה. ממש מיותרת. פשוט הרמב"ן על התורה הביא את כל המקורות שמופיעים פה לפנינו וסידר אותם. מה זה? אז עכשיו בוא נראה, למה, אולי אפשר להביא את הרמב"ן. קודם כל נתחיל, בוא עוד שנייה אחת. אני רוצה ללמוד חומש, כי זה מאוד חשוב הנקודה שאנחנו לומר אותה עכשיו. כתוב כך, לקפה כמובן, אנחנו כבר צריכים לדעת את הפסוקים האלה כמעט בעל פה, אני יודע. שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ועשת את תבואתה. זה לגבי אופן הטיפול בעצים. ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת להשם, שדך לא תזרע וחנוך לא תזמור. פילי פלאי, מה נעשה? עכשיו תראו את הפסוק ו', והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. מישהו יכול להסביר לי איך אוכלים את שבת הארץ? והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. איך אוכלים את שבת הארץ?
שמסביר שאתה
הולכים לשבות
ולא מן
השמור. לא, תראו מה הוא אומר ככה, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, דהיינו שביתת השבת בארץ היא לא מיועדת לאיסורי הנאה ולא להנות מהם, אלא כל העניין שלו זה לאוכלה. זה לאוכלה, זה הנקודה פה. אנחנו התחלנו ככה ב... מה מחילה? סליחה שאתה בכלל בא ואני צריך לדבר. עולם הפוך ראינו פה. אבל בכל אופן, אנחנו מנסים, הנושא שלנו מצד ביאור, ומצד ביאור זה הלכה שקשורה לצרכן, לפירות. זה לא קשור לחקלאי, כי החקלאי זה עודת השדה, החקלאי זה אופן בצירת וקצירת התבואה והפירות. אנחנו לא חקלאים, אנחנו צרכנים. אותו צרכן, מעבר לכל ההלכות, יש עוד הלכה אחת שנקראת מצד ביאור. ויש פסוק, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. והשאלה היא איך אוכלים את שבת הארץ, לא איך אוכלים אותה, אלא איך שבת הארץ היא נהיית מאכל. כך כתוב פסוק מפורש, מה נעשה? אומר רש"י, אף על פי שאסרתים עליך, לא באכילה ובהנאה אסרתים, אלא שלא תנהוג בהם כבעל הבית, אלא הכל יושבין בה אתה ושכירך ותושבך. זה משפט המפתח. משפט המפתח כאן הוא שהייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, דהיינו אל תחשוב ששבת הארץ דבר שהוא מהווה איסור בהנאה והשחטת הפירות. לא, אלא שבת הארץ מיועדת שאתם תהנו ותאכלו את הפירות שלה, רק בתנאי אחד, לא לנהוג בהם כבעל הבית, אלא הכל יהיו שווים. וזה המשך הפסוק, לך ולעבדך ולעמתך ולשכירך ולתושבך גרים עמך ולבהמתך ולחיה אשר בארצך. זה הנקודה. שואל פה שפתי חכמים, ואם תאמר, הרי גם לאין פירש רש"י לא תקצור להיות מחזיק בו כשאר קציר, אלא ההפקר יהיה לכל, ומשמע מותר בענה ובאכילה. במילים אחרות, בשביל מה התורה צריכה לכתוב לי פעמיים? זה לא למה רש"י כותב פעמיים. השאלה היא על התורה. הרי אתה פה מסביר לי שהייתה שאלת עצמם לאוכלה, נהיינו לאוכלה ולא לאיסור הנאה. אומר רש"י כבר אמר לי את זה על הפסוק, ובשנה השביעי שש שנים תזרע שדך, את צבא קצרה לא תקצור, ואת מנהל המזרחה לא תבצור. אז רש"י אמר לי, אל תחשוב שלא תבצור בכלל, אלא תבצור באופן של שינוי ולא כבעל הבית. אז למה אתה, אז למה התורה או למה רש"י אומר את זה פעמיים? אומר רש"י לחכמים, באמת נכון, המקור לפירוש רש"י על לא תקצור ולא תבצור, להגיד לך שאל תקצור להיות מחזיק בו כשאר קציר, אלא הפקר יהיה לכל, את זה הוא יודע מהפסוק אצלנו. אז את אומרת ש, וזה הפסוק שהוא מקור לביאור, כן? מפה לומדים דיני ביאור. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולעמתך ולשכירך ולתושבך גרים עמך ולבהמתך ולחיה. אומר רש"י, אם חיה אוכלת בהמה, לא כל שכן שמזונותן עליך, מה תלמוד לומר לבהמתך? מקיש בהמה לחיה, כל זמן שחיה אוכלת מן השדה, האכל לבהמתך מן הבית. קלה לחיית מן השדה, קלה לבהמתך מן הבית. כלומר, יש פה מילים מיותרות, ומזה אני לומד שנכון שפירות שביעית מיועדים לאכילה ולא איסור הנאה, אבל יש לזה זמן מוגבל. מהו הזמן המוגבל של זה? תצא החוצה בשדה, חיות מסתובבות בשדה, בהמות בית הן בהמות שלי שאני אמור להכיל אותן. אז פשוט מאוד, המדד הוא מאוד פשוט, תצא בשדה ותראה כשהפירות מגיעים ליום האחרון שלהם בשדה, תדע לך שגם הפירות שהיו אצלך בבית, תעצור, תחלה אותם. זה נקרא ביאור. עכשיו נשים לב, איזה פירות אצלי בבית? זה אחרי כל המגבלות שהטלנו. פירות שבבית זה רק מזון שלוש סעודות, או פירות שנשארו על העצים כהפקר ואנשים לא באו לקחת. על זה אנחנו מדברים, וגם זה אתה צריך לבאר אותם. כלומר, כשמגיע יום הביאור, אתה צריך לקטוף את הפירות מהעצים.
איך אני יודע מתי יום הביאור?
עכשיו, איך אני יודע? כל עץ, כל פרי, יש לו את הזמן שלו. זה משניות בשלוש ארצות, אומרת המשנה במסכת שביעית, יהודה, גליל ועבר הירדן, וכל אזור הזמני הגידול שבהם משתנים. דוגמה, יין או ענבים, הזמן האחרון זה פסח. עכשיו, היום אין ענבים על פסח. היום הענבים מסתיימים מקסימום בחנוכה. אולי בקושי אפשר למשוך את זה עוד טיפה. אין. השנה בט"ו בשבט שאכלנו ענבים, זה ענבים שייבאו אותם מארצות הברית. כי אין בעונה הזאת ענבים.
את השנה שצריך רק הזהרה אצלנו שאוכלים את הרות שתוכל במארץ ישראל.
מה זה?
זה שהיה אצל מור אבי שנר כזה יין, בפרי טעינה, בבאתי מרב יעקב לסת. אמרתי לו, שכחנו להפקיר לפני עונת הבריאות. אמרתי שפוך. עכשיו הייתי חצוף, אבי היה נותן לבור חופשיות, אצל הרב עובדיה, שעתיים אחרי. אמרתי לו, יש לי יין. השבוע, שבועיים אחרי פסח. אמרת, תרוץ עכשיו תפקיר. יכול להיות שחושב שאני עני, אני לא יודע. היה כמה שבועות אחרי פסח.
לא יודע, זה לפי מה שנלמד פה, כשמגיע הביאור ולא מבארים, אז נגמר, זהו.
אני אומר, הבן שלו אמר לי, תשפוך עכשיו את הכל, והלכתי, הייתי חוצפן, הלכתי לשאול את האבא בבור, אמר לי, עכשיו תרוץ תפקיר, לא חושב שאני מרוד,
לא יודע, אחרי, כשמגיע הביאור ולא מבארים, זה נאסר באכילה. ככה, נלמד עכשיו, לא יודע, זה צריך אם.
טוב, אני אומר, זה פה מכלי ראשון, אבל עד היום יש לי את
הקושי
בראש, אבל לא שאלתי
כשגדלתי. טוב, אז זה העניין פה. אז אמר לכם, אם הייתי רואה את
הרב... אני אומר, בארץ ישראל, אני אלמד מכאן, אולי כמו שהרב אמר, זה לא בדיוק חתוך, חלוט.
לא, זה מופיע במשניות, הזמנים מופיעים במשניות,
וככה... זה לענבים.
לענבים. הייתה פה ברובע, ערב פסח, כשמגיע, זה שנה שאחריה, זה בשנה השמינית. כי הענבים הם של ענבים שאני מקבל את הפירות שלהם, הם גדלו בשביעית, אבל אני מקבל אותם רק בשמינית. אז ערב פסח כל הרובע מוצאים את היינות החוצה, מורים, ארגזים, מי שיש לו יינות שרוצה הרבה. טוב, זה המקרא. אז יוצא מה יצאנו פה? עיקרון א', מה יצאנו פה? עיקרון א', דיני ביאור שייכים לא לנהוג כבעל הבית. ככה יוצא ממה שרשי, אני חוזר. זה אותו פסוק, כן? והייתה שבת, עצרם לאוכלה, לך ולעבדך ולעמתך ולשכירך ולתושבך הגרים עמך, ולבהמתך ולחיה אשר בארצך. על זה אומר רשי שלא תנהוג בהם כבעל הבית. ועל זה בא הדין של ביאור. אז תחת הכותרת לא לנהוג כבעל הבית למדנו כמה הלכות. למדנו לקצור בצורה של שינוי, למדנו שרק מזון שלוש סעודות, למדנו איסור סחורה. עכשיו אנחנו לומדים עוד דין נוסף, חובת הביעור כשמגיע הזמן. איך קובעים את הזמן? יחלקו לנו כשיגיע העניין את התאריכים של כל מין ומין, וכל אחד צריך לבדוק אם בבית נשארו לו פירות או מהחובת הביאור, ואז כשמגיע הזמן צריך לבאר אותו. טוב, בואו נלך לפי סדר הדף פה, אחר כך אני אחזור לרמב"ן הזה. זה רמב"ן ממש טוב, זה הרמב"ן, אין מה לדבר. בספר הזה של מבקשי פניך של ריכנשטיין, שהרב חיים סבתו, אז הוא אומר שם, הרב ריכטנשטיין, זה לא הרמב"מיסט, הוא אומר, אם בעולם לא היה מורה נבוכים, נו, העולם היה מסתדר. אבל בלי רמב"ן על התורה, ככה אומר, הרב ריכטנשטיין אומר, אומר הרב ריכטנשטיין, שמה שבנה אצלו את היהדות שלו, זה הרמב"ן על התורה. שגם הרב קץ כל הזמן היה אומר את זה, שקיבל מרבותיו, שרמב"ן יש בו הכל וצריך ללמוד אותו כל... ויש דברים שכשגדלנו בישיבה נכנסנו לדם. הרב כץ ככה, שכל, אומר, אדם צריך לקבל עצמו ללמוד רק עד שני, שנה אחרי זה עד שלישי. אומר, מי יש לו זמן, איך אפשר ללמוד עד ראשון בשנה אחת, גם רשי, גם רמב"ן, גם זה. כל שיהיה אפשר ללמוד רשי. אני זוכר שכל ימי חמישי הוא היה יושב שעות, ארבע, חמש, מישהו שלם ימי חמישי, בלילה ללמוד החומש. והוא לומד כמו שלומדים עיון, כמו שצריך. הרמב"ן, מה שהוא אמרנו לעשות, הוא בעצמו היה עושה, אני רואה, הראשון, השני, השלישי. הוא אומר, ככה קיבלתי מרבותיי. לא, שבע שנים.
כן, שבע שנים.
הוא אומר, ככה קיבלתי מרבותיי, סתם... אני כבר מדברים על הקץ. לפני שבועיים היה לו 80, הוא לא רצה שיעשו לו משהו כללי, לא יודע, אני צריך לשאול אותו. הוא בחר לדבר על נקודה אחת, על בן אדם לחברו. 20 דקות הוא אומר, קיבלתי מרבותיי, הוא התחיל לספר על הרב שמעון זלמן נויבך, על החזון איש. זאת אומרת, הייתי אברך צעיר.
מה נקודת ההשקה שלו לחזון איש?
הוא למד פה נויבך בגיל 13, נכנס לפונוביץ' עד גיל 20, וככה מספרים, לא, זה אמיתי, הוא נבחן על כל נשים נזיקין אצל החזון איש, וקיבל בנו רמב"ם בהקדשה של החזון איש. הרב כץ.
שמעתי שזה דימטרובסקי קיבל.
גם הרב דימטרובסקי, הרב כץ, שניהם. אז זה עד גיל 20. ואחר כך שהוא התחתן, כנראה הוא עבר לירושלים ולמד אצל השם הזמן מברך.
הוא אומר, הסיפורים מחלישים אותנו, לא מחזקים אותנו.
לא, אז עכשיו זה אמרנו, לא סיפר, אז הרב כץ סיפר שהיה איזה הכנסת ספר תורה, היה צעודה. והעופות שהגישו שם היו בקשרות נמוכה. והרשב זה אמרנו, ישב באחר. ואז הוא אומר, ניגשתי אליו, הייתי אברך צעיר, חצוף, ניגשתי, אמרתי לו, הרב, מה הפשט? אז הוא אומר לי, תפסתי, אתה יודע מה זה לצייר יהודי שאתה לא תוכל אצלו? אתה יודע מה זה? אתה מבין את זה? אופו, זה חומר. לא לצייר יהודי, זה... אני אומר, זה סיפור אחד, סיפור שני, אומר בעלי, אברך אחד, ואומר לי שאצל ההורים של אשתו יש מנהג לא לכל לב של בהמה. לא לכל לב. אומר אצל ההורים של אשתו אוכלים לב. אז שאל, אומר הרב קצמן, שאלתי אותו, ואשתך תצטער אם לא תיסע? הרב קצ שאל, לא, זה עכשיו, זה הסיפור הזה שהרב קצ סיפר על עצמו, שבא אליו אברך, אמר לה, לכל לב או לא לכל לב. אז הרב קצ שאל אותו, ואם לא תיסע לאום של אשתך, כי שם אוכלים, אתה לא רוצה לאכול, אשתך תצטער מזה או לא? אז אמר, כן. אומר, וההורים שלה יצטערו? אמר לי, כן. אז אומר, אמרתי לו, אתה מוכן לאכול את הלב של אשתך, את הלב של ההורים של אשתך, ואתה לא מוכן לאכול לב שהוא רק מנהר. זה היה תורת דבריו. זה מעניין למה הוא העמיד את כל הדיבור של הנושא. טוב, זה הנהגות מיוחדות של גדולי עולם.
שלא אוכל
למוח ולב בצהרות ומקווה. כן, זה מנהגים. טוב, יאללה, אני אומר סתם, דברים שגדלנו עליהם. כל בית שהוא נכנס, אחרי שגורם את הכל, נכנס למטבח, לאישה, אומר לה תודה רבה. זה גדולים אמיתיים. הייתי בחתונה עכשיו, משהו הרב מרדכי אליהו נכנס, הרב אליהו נכנס לחלק שאנשים ישבו, הגיע עד לדע, כי זה סבתא של אשתי, הוא בא אליו, ראיתי את זה, אמר לה שלום, מה נשמע?
סבתא של אשתך?
לא עדס, מצד חמותי, היא הייתה שטחנית שלו.
גם הכובע סטן.
כן, נפטרה לפני 7 שנים, בת 100. סיפרה לי את השכנה של הקוק ביפו, עזרן בית שמואל,
גם דודה של אשתו.
כן, היא בני דודו, חמותי וזה, חמותי והרבנית אליהו הם בני דודו ממש. טוב, עוד סיפור שצדיקי, זה צריך ללמוד. הרבנית אליהו אמרה לחמותי, אומר, אני לא מרגישה שהרב אליהו נפטר. אומר, כל פעם שאני לא יודעת משהו בבית, איפה זה נמצא, הוא בא ואומר לי מה לעשות. ככה הוא אומר. זאת אומרת, משהו לא דלק, הדלקתי נרות ולא דלק כמו שצריך, אמרתי לו, הצטערתי, בא אומר לי, לא, תעשה ככה. הוא אומר, אני מרגישה שהוא מדבר איתי.
עכשיו תוך ארבע שנים, את הספרים של הרב, בחושן משפט, אבן העזר ואורח חיים, שיחזיקו בו כצדיק, אבל לא ידעו, גודל עומק הפסיקה שלו.
כן, זה פילה פלאי, אמרתי, לא אמרתי שיש לו חסר. כל פעם שיש לי שאלה, הוא אומר לי. טוב, יאללה. זהו, זהו, עכשיו וואי, אני אז עכשיו ככה. מה? בסדר, אבל גם צריך ללמוד תורה קצת.
זה חשוב.
כן,
עושים 60 תלמידים מהבית של איזה רם או איזה אברך. אחד בסוף ניגש אומר לרבנית תודה רבה. אבל 59 לא חשבו לפעמים להגיד יישר כוח.
לא, לא, ברור, ברור, בתמימות, ודאי, חוסר מודעות.
אני לא מאמינה שהרבנית עבדה עד שש, ומי שש עד שמונה טרחה להכין להם נער.
נכון, נכון, בטח.
זה פה ברור, מה שהרב אומר זה יותר מהרמב"ם פה.
טוב, אז זהו. אז עכשיו ככה, בוא נראה לפי המקורות, נעשה סקירה, ואחר כך אני לא התיישת, אני רוצה ללמוד את הרמב"ן מבפנים יחד עם כולכם. אבל בוא נעשה סקירה. אומר ככה, משנה, מי שהיה לו פירות שביעית והגיע שעת הביאור, מחלק מזון שלוש סעודות לכל אחד ואחד. ועניים אוכלים אחר הביאור, אבל לא עשירים. דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר, אחד עניים, אחד עשירים, אוכלים אחר הביאור. צריך להבין מה זה דברי רבי יהודה. רבי יהודה אומר, גם אחרי הביאור רק עניים אוכלים ולא עשירים. ורבי יוסי אומר, אחד עניים ואחד עשירים אוכלים אחר הביאור. הסבר המחלוקת, רמב"ן על התורה. הוא אומר כך, הרי מה כתוב בפסוקים? והייתה שבת עצרם לאוכלה, לך ולעבדך ולעמתך ולסחירך ולתושבך הגרים עמך. מי זה האנשים? אלה אנשים מסכנים. נו, אז זה מה שאומר רבי יהודה. גם אחרי הביאור עדיין מי שמותר לו לאכול זה רק האנשים האלה.
אבל עשינו ביאור, איך
הם יכולים? אז זהו, זה עוד צמצום, עוד הגבלה. גם אחרי הביאור, רבי יוסי אומר, אחד עניים ואחד עשירים אוכלים אחר הביאור. כלומר, אם ביארת את הפירות האלה, אפשר לכולם. אני עוד רוצה להראות לכם שההסבר התמים הזה מקפל בתוכו משהו מאוד עקרוני. בוא נראה מה שאומר הרש, רבנו הרש זה רבי שמעון סרולו, על ההסבר המשנה, אם נקרא אותו, זה גם סוג של סיכום. בוא נראה. מחלקן ב' וג' לכל אחד ואחד מאנשי ביתו, ואחר כך יבאר. כדתניא בתוספתא, מי שיש לו פירות שביעית והגיע הזמן הביאור, מחלק מהן לשכניו וליודעיו ולקרוביו, ומוציא ומניח על פתח ביתו, ואומר אחינו כל בית ישראל, מי שצריך ליטול ייטול, וחוזר ומכניס ואוכל והולך עד שיכלו. ואמנה ליל בירושלמי. אז בעצם מה זה הביאור לפי התוספתא? נשים לב, אז מצוין. עכשיו זה חידוש. המילה ביאור פירושו להפקיר, ביאור פירושו לבאר,
לחלות.
אז אומר, טוב, מה אני עושה? אבל יש לי מקור בירושלמי לעניין הזה. ואמן הלל בירושלמי יצחק ברדיפה אתה ושר רבי יושעיה, אמר לך מילן תלת הרחמין ואפקה. עכשיו, בקום לקרוא את הירושלמי בתוך הרעש, בוא נראה את המקור ארבע.
לפי הירושלמי צריך שלושה, ולפי התוספת המספיק שמוצאים על פתח הבית.
לא, את בטח הבית, כי בתוך הבית אי אפשר להפקיר.
איפה כתוב שזה?
בוא נראה את הירושלמי בארבע, במקור ארבע. ההערה שלך היא נכונה מאוד, אתם נראה. בואו נראה מקור ארבע. אתה עובדה קומי רבי יוסי והורה כחזקיה, לא דענה סבר כבטה, אלא מן מה דענן חמין רבנן אבדין עובדה כבטה רבי יצר ברדיפה. וכמו אומר, עכשיו אני אביא לך ראיה. שמה? רבי יצר ברדיפה אבלה עובדה, היה לו מה יישא לשאול. אתה שאל רבי ירמיה, שאל את רבי ירמיה, אמר לו, מה ערביית הקמח ואת שאל את טליה? יש עריות, אתה שואל שואל כמוני, מה אתה בא אליי? אז באמת הוא עזב את רבי ירמיה והלך עד השאל רבי יושעיה. אמר לחמין לך תלת הרחמין ואף כרקומיון, תמצא שלושה אוהבים ותפקיד לפניהם. כפות קאי דציפורין שאל רבי אימי בגין דלת לאילן אמר רחים. קפוטקאי זה היו חבר'ה קפדנים, לא היה להם חברים, לא היה להם אוהבים. מה עושים? דלת לאילן אמר רחים ולא שאל שלם. אין להם אוהבים ואין איש ישאל בשלומה. מין אנשים כאלה. איך צורך מאבד? אמר לכאן תכנון רגל הצליל לדיתי ואין מפקו לשוקה ומבקרים ל... הוא אומר, תראו מישהו יוצא שם בסוף הרחוב מהבית, לפני שהוא יתקרב אליכם תצעקו, זה הפקר, זה הפקר. איך שהם יבואו לקחת? כי הם לא אוהבים שלכם. מה הם תקחו את זה אתם בחזרה הבית? ככה, גם הפקרתם וגם
הפקרתם.
מה שלושה? אמרנו שלא נספר סיפורים יותר, אבל סיפור שקשור למה שכתוב פה, זה על זה לא היה עניין. מעשה שהיה בבני ברק, אמרו שזה מעשה אביתי, שיהודי היה צריך להפקיר את הינות של שנת השמיטה. כדי להפקיר כתוב צריך להציע את זה החוצה, כי אחרת איך תפקיר כזה בתוך הבית? אלא מה? להוציא ארגזים החוצה, הוא התעצל. אז הוא אמר, אני אפקיר את הבית עם התחולה שלו, וזה אפשרי. והוא עשה את זה לפני שלושה אנשים. אחד מהם היה קרוב משפחה שלו. אותו קרוב משפחה, כששמע הוא מפקיר את הבית עם התחולה הפנימית, הוא הלך וזכה, לא ביין, בבית. זהו, אחר כך אמר לו, תשמע, אני עושה בית בחזרה. אמר לו, אדוני, הפקרת ואני זכיתי. הלכו לדין תורה. ומי זכה בדין תורה? מה? קרוב משפחה. על זה נאמר, לא חרבה ירושלים, אלא על כן שעמדו בעל דין תורה. זה דין תורה, אבל... אז זה מה שכתוב פה. עכשיו בוא נחזור לרש הזה, ואמר הלל בירושלמי יצחק ברבי עתה ושאל רבי יושע, אמר לחמי לחתלת הרחמין ואף כך קדמיו קפוטקאי דציפורי שאלון רבי עמקון דלת לאילן אמר רחים ולא שאל שלם איך צורך מעבד, איך הם צריכים לעשות. אמר לון, כאן תכנון רגל הצללה תהי ומפקין ללשוקה ומפקרין ותפקירו את זה וחוזרים וזוכים בהם. פירוש שיש בני אדם כשמפקירים בפניהם חוזרים וזוכים בכל, ואין בעלים יכולים לחזור ולהכניסם בביתם, ולכן הורה רבי יושעיה רבי יצחק שירא ג' אוהבים ויפקיר בפניהם ולא בפני כל אדם. זהו. עכשיו וקפוטקאי זה הקפדנים וכו'.
אז למה להתחמק ככה ממצד השביעי?
מה?
למה להתחמק בעצם ממצד השביעי?
ולא להתחמק, אחרי זה הוא ממשיך לנהוג קדושת שביעית הכל. הוא באמת הפקיר, מה אתה רוצה? מה הבעיה?
יש הבדל בין מוציא לשוק לבין לפני שלושה. יש שלושה מוציא לשוק, לא צריך לפני שלושה לצעוק שום דבר. ככה מעיר פה הגאון על הירושלמי הזה. אבל אם הוא מוציא לפני מפקיר ליד הבית, שזה לא בשוק, שם צריך שלושה.
כאילו בשוק זה מקום ציבורי בלאו הכי. יכול להיות, נכון, חילוק נכון, חילוק נכון, נכון. עכשיו
הוא אומר שאין מחלוקת בין התוספתא לירושלמי.
טוב, הגר"א תמיד זה העניין שלו. עכשיו האמת ככה, הרש זה ממשיך בעוד משהו שלכאורה לא קשור לפה. הוא נכנס לסוגיית אוצר בידי, הוא מביא את התוספתא, זה גם תוספתא. מה נכנס אוצר בדין לפה? התשובה מאוד מאוד פשוטה, כבר נגיד את זה בעל פה. גם הרמב"ן על התורה, כשהוא מדבר על מצוות ביאור, הוא נכנס לסוגיית אוצר בדין. השאלה למה הוא עושה את זה? התשובה מאוד פשוטה. נחזור עוד פעם לרש"י הבסיסי הזה שאמרנו עליו. מתוך חביבותו אני קורא עוד הפעם. והייתה שבת הארץ, אף על פי שאסרתים עליך, לא באכילה בנה אסרתים, אלא שלא תנהוג בהם כבעל הבית. זה המשפט, שלא תנהוג בהם כבעל הבית. ברגע, לא, אני שואל למה כשזה אוצר בית דין, מה זה נוגע להלכות ביאור? התשובה היא כשהפירות הם באוצר בדין, אז גם לא צריך לבאר. מצוות ביאור זה חובה עליך כבעל הבית, שלא תנהוג כבעל הבית. אבל כשהפירות הם באוצר בדין, בלאו הכי הפירות לא שייכים לאף בעל הבית, הם לא שייכים לאף אחד, הם שייכים לבית הדין. עכשיו צריך להבין איך השתלשל המושג אוצר בדין, איך נוצר. למדנו את זה באחד הפעמים, נחזור על זה בקיצור נמרץ. יש לי שדה עם פירות, הפירות הם הפקר, ואני אומר לכל מי שירצה יבוא ויקח. אז בהתחלה מינו איזה אדם מתוך השכונה שהוא קצר את הפירות שהם הפקר והלך וחילק לאנשים. במקום שאנשים יבואו, הוא הלך וחילק, דפק על הדלת, אמר לו, מזון שלוש סעודות, כך, מזון שלוש סעודות, כך. זה ככה עושים, מחלקים. זה מצוין. ודאי, עכשיו זה התפתח. זה באותה עיר, באותה שכונה, מה מעיר לעיר? ומאזור לאזור. אז בית דין אמר, אנחנו נאסוף את זה. עכשיו, בדיוק מה אנחנו נאסוף את זה? לא ברגע שהפירות כבר מוכנים על העץ. בוא, אנחנו הבדין נוציא את בעל הבית מהשדה שלו בכלל. כי הרי בעל הבית אסור להתנהג כבעל הבית על השדה שלו, הוא צריך להפקיר את השדות. והבדין אומר, אנחנו הרי, זה לא שדה שלנו, אנחנו ניקח את כל השדות הפקר וישארו כהפקר אצלנו כבית דין, ואנחנו נחלק את הפירות וכו' וכו'. במקרה כזה איסורי סחורה נופלים, איסורי מזון שלוש סעודות נופלים, חובת ביאור נופל.
יש להם בית דין ויש להם כוח?
לא, לא מצד כוח, פשוט כי כל ההלכות האלה נאמרו על בעל הבית, שאל תתנהג כבעל הבית.
אבל אני יכול לבוא ולקחת שדה שלמה למישהו?
אני, זה הפקר, ובית דין הוא נציג של הציבור, הוא זוכה במקום הציבור, ודאי. זה לא, אני לא עוקף איזה הלכה פה. מלכתחילה הדין הזה לא נאמר. זה הסיבה למה גם הרש וגם הרמב"ן על התורה, שניהם בהזדמנות הזו מדברים על אוצר, על, על, על אוצר בדין. מה שאומר שמקימים חברה אוצר הארץ, זה לא אוצר בדין, זה שני דברים נפרדים. אוצר זה שם של חברה כלכלית שהיא רוצה לשווק. ודאי, אחד הדרכים שהם יעבדו בו זה על פי כללי אוצר בדין.
זה ועוד משהו.
ודאי, בסדר, הם כבר השתדלו לצאת ידי חובה את כל השיטות כמה שניתן. מה? אז הוא אמר לך לקנות מגויים, הוא אמר לך מה שקורה. לפני שנתן שיעור פה, הוא פגש אותן, הוא אמר שמשרד החקלאות הקציב 7 מיליון שח לערבים שיפתחו עוד שדות נוספים. אומר, מה שהם פותחים זה נשאר אצלם.
מה שנשאר אצלם?
קרקעות שהם מקבלים לצורך שנת השמיטה, הם לא יעזרו את זה. אז ממילא אתה
כל שנה בתכונן דורייתא,
כל 7 שנים.
כל 7 שנים אתה נותן להם עוד. אלא אם הצריכה גדלה, כן? הוא אמר דבר נתון מעניין, הממשלה הקציבה 100 מיליון שח לצורך שנת השמיטה, מתוך זה 7 מיליון שח לערבים כדי שיפתחו שדות נוספים, כדי שיעמדו על ההספקים, כדי שהצרכנים יהיה להם מה לאכול. מה? לא, הוא אמר, לא, זה מפוזר על שלושה בתי מדרשיות, אחד שלו, אחד הרב אפרטי, אמר, וגם ליתר המחירה, ליישם את היתר המחירה, צריך אנשי מקצוע שיעבו מחקלאי לחקלאי, מה שזה. והקמת בית דין, אוצר בית דין, זה עלויות, זה זה הנקודה פה. בואו נחשב לפי הסדר. מקור שלוש זה הגמרא בבבלי, פסחים נון בית עמוד בית, נן האטם רבי אליי. מה כתוב שם בגמרא? נגיד את זה בעל פה. העניין הוא ככה, איך זה? אולי כל מיני זה
נראה לך.
הנה, יש פה מותר להשתמש בזה?
כן, זה שבונה.
לא, לא, הגמרא פסחים. הגמרא פסחים נ"ב עמוד ב, יש שם רש"י מעניין, נ"ב עמוד ב, כתוב שם ככה. מן ככה, תנן ההתם, כן, שלוש ארצות לביאור, יהודה וירדן וגליל, ושלוש ארצות בכל אחת ואחת. ולמה אמרו שלוש ארצות לביאור? שהוא אוכלים בכל אחת ואחת עד שיכלה האחרון שבה. מנה נמי, לאמר רבי חנן בר עוקבא, אמר רבי חנן, אמר קרא ולבהמתך ולחיה שבארצך. כל זמן שחיה אוכל מן השדה, האכל לבהמה שבבית. קרא לחיה שבשדה, קרא לבהמה מן הבית. וגמירא דאין חיה שביהודה גדלה על פירות שבגליל, ואין חיה שבגליל גדלה על פירות שביהודה, ולכן יש הבדל ממקום למקום. ואחרי זה הגמרא מביאה עוד איזה סיפור מעניין, שפירות ארץ ישראל שיוצאים לחוץ לארץ מדינה. האם כשמגיע זמן הביאור אני צריך להחזיר אותם לארץ ולבאר אותם? הגמרא מביאה פה סיפור הרב ספרא שיצא מארץ ישראל לחוץ על הארץ, והיה בידו גרבה דחמרה, היה לו בקוקי יין דשביעית, היה בסדר. למה הוא בעד, התלוו לו רב הונה ברד רב איקה ורב קנה, אמר לו איקה דשמיע להו מנדר רבי אבאו הלכה כמו, הלכה כמו מי, כי זה מחלוקת, אז אמר לו שזה אסור. במילים אחרות, צריך לחזור לארץ ישראל כדי לבאר, אבל הוא התעצל לעשות את זה, הלך לשער רב אחר, הלך לשער רב אחר, אמר לו זה מותר. אז זה אומרת הגמרא, קריא לרב יוסף, עמי בצו ישאל ומקלו יגיד לו. כל המקל לא מגיד לו. אומר לו, מה יש לי דבר זה? אתה הולך לרבנים שמקלים לך, אמרו לך אסור, אסור. אין דבר כזה, אחרי שפסקו לך לאיסור, הלכה לרב אחר שיקל לך. טוב, אבל כל הגמרא הזאת מעניין רק רש"י פה. הוא אומר, רש"י מסביר לי איך מפקירים. אומר רש"י כך, אומר רש"י כך, משום שנאמר, כן, לחיה אשר בארצך וזהו ביאורן שמפקירן במקום דריסת חיה ובהמה. מה צריך להבין פה מרש"י? זהו, האם ביאור זה כילוי, אלא שלא כילוי דרך שריפה כמו הרמב״ם, אלא כילוי במובן של דריסת הרבים, כלומר הפקר אמיתי מבלי שאני חוזר לזכות בהם. אני ניסחתי את זה בצורת שאלה, באחד, מהו אופן הביאור? שריפה, הפקרה, השחטת הפירות. לכאורה מהרש הזה משמע השחטת הפירות, ולפי הרש זה הפקרה. עכשיו במקור חמש יש לנו את המארי קורקוס. המארי קורקוס הוא פרשן על הרמב״ם, אבל מעניין, בדרך כלל המארי קורקוס מזמין את הרמב״ם ומנמק אותו. פה הוא מביע שיטה שחולקת על הרמב״ם. תכף נראה מה אומר הרמב״ם, אבל בוא נקרא את המארי קורקוס. הוא גם מביא את הגמרא בירושלמי, כולם מביאים אותו. בוא נראה בעמודה השנייה. בעמודה השנייה אומר כך, חלה קדושת שביעית על הפירות וצריך לבערם בזמן הביאור, והרי הם כספיחים העולים בשדה בור ודומיהם מן הספיחים המותרים, כי אף על פי שלא גזרו בהם גזרת ספיחים, מכל מקום קדושת שביעית בהם וחייב לבערם. כל זה הוא אומר על פירות שגדלו בשדה אקו. אנחנו עוד נחזור לנקודה הזאת. והוא הדין לפירות הגויים, כיוון שאין קניין, והרם אצלנו כספיחים שגדלו בקרקע ישראל, שחייבים בביאור. קודם כל, לפי אמרי קורקוס, כל מה שעושים בדץ פה בירושלים, שקונים יבולי עקום, זה לא עוזר הרבה. כי למרות הכל יש בהם קדושת שביעית. דיברנו על זה שבוע שעבר, חזון איש ו... כן. מה זה? הפכת אוכל. אז אומר ככה, והוא תורך גדול, כי הדלות רב ועצום, ובמה שכתרתי יכולים לקיים מצד ביאור בלא הפסד. וכאשר יעץ רבי עמי, אומר כמובן שיש דלות ויש עוני וכו', אנחנו נעשה את הירושלמי, שזה להפקיר. והסיום הוא, וכל נתיבותיה שלום, וגם כי שביט בזמן הזה מדי רבנן, ועזר לכולם. הוא בעצם מתנצל, למה אני אומר נגד הרמב״ם? עכשיו בעצם מה הרמב״ם אמר? לסרוב. עכשיו זה שאמר לסרוב זה ברור. אין פה מה לזוז. הרמב״ם, כן. וזה שהרמב״ן ומרי קורקוס והרש אומרים להפקיר זה גם ברור. וזה ירושלמי. מה נעשה הרמב״ם עם הירושלמי? לא יודע.
לא אומרים על זה?
עונים, אבל אני, לא אני כוח. כי רמב״ם זה כאב ראש הרמב״ם. רמב״ם הוא לא רגיל, הוא לא אדם רגיל, ולא פוסק רגיל, ולא למד הגמרות באופן הרגיל. מה עוד שהרמב״ם אין לנו מקורות שלו? הרמב״ם לא כתב מקורות ליד החזקה. הוא אומר שהוא בסוף ימה, הוא אומר אני מצטער שלא כתבתי מקורות. הוא בכלל לא כתב מקורות בתור אידיאולוגיה. כי הוא אמר אדם ילמד את תורת משה ואת תורתי וזהו. תורת משה רבנו, ומשה הוא עצמו, כן, וזהו. איך הוא אמר שם באחד האגרות לבן שלו, ושלא יבלבלו מוכחה חכמי הצרפתים ששותים יין, אוכלים בשר ושותים יין, וההבל עולה למוחם ומבלבל אותם בפלפולים.
הייתי מקור שהוא משהו דווקא מחמיא לחכמי לולים.
איפה הוא
בגרות, הרמב״ם בגרות. מה?
אז המסקנה
מי אומר? כן? אני הידיעות שלי מאגרות הרמב״ם זה לפני הרב שלה.
מרי קורקוס בעצם מקל כרמב״ם מצד של הדלות,
כן, הוא עובד גם די רבנן, הוא מכריע נגד הרמב״ם. והרמב״ם אמר
יש מהרם בן חביב, בטח כבוד יביא את זה, שהמהרם בן חביב בגלגת פשוט כותב נהגו כדעת הרמב״ם להפקיר ולא לחלות לגמרי.
תכף, אני רוצה, יביא פה איזה חזון איש מאוד מעניין. טוב, בוא עכשיו, אני, התחלנו גם מאוחר. תראו איך הרמב"ן סיכם את הסוגיה. איזה תענוג. איך הוא הסביר את הרש"י בפסחים? הוא אומר שגם רש"י סובר זה הפקר, ומה שאמר למרמס לרגלי בהמה, הוא לא התכוון לומר שצריך להשחית את פירות שביעית כשמגיע זמן הביאור.
כאילו זה לא פירש על המאו.
מי?
רמב"ן, לא פירש מאו.
לא, הוא לא פירש בתורה מאו, אבל הפרשנים, אנחנו הראשונים לפרש.
בדעת רש"י.
כן, אבל הוא כן מסביר את רש"י בסוף. תראה, זה רמב"ן ארוך. בוא נראה ככה.
מסביר את רש"י ועניינו שיחלה בפירות חז ומיתו להפקירה.
כן, אבל מה הכוונה? אבל הוא אומר כאילו אומר יהיה למרמס רגלי בהמה. לכאורה אפשר להבין שזו שיטה שלישית. אתה מבין למה אני חותר? אני חותר, איזו שיטה שלישית? אז בוא נראה את ה...
רמב"ן יפקירה מבהרן.
מה זה? לפי הרמב"ן
מפרש בדעת רש"י שיפקירן ויבהרן.
לא, ביאור זה נקרא להפקיר. זה הרי גם הרמב"ן קורא לזה ביאור. מה? המילה ביאור זה לשון המשנה. זה לשון המשנה, ההפך. הרמב"ן פשט המילה ביאור זה לשרוף. הרמב"ן יגיד לי שביאור אין פירושו להפקיר. זה לא עברית.
נשרפים ונקברים.
כן, אבל המילה ביאור מתאים להבערה, לאש. זה הרמב"ן. בוא נראה מה אומר הרמב"ן. זה רמב"ן ארוך, אבל ככה מלמעלה. קודם כל מביא את רש"י. ואין העניין שיהיו הפירות אחר זמן הביאור אסורים בענה ובאכילה, ויהיה מחויב לאבדם. לא. וכן שנינו העניים אוכלים אחר הביאור. אז מה זה ביאור? כעניין ביארתי הקודש מן הבית. רמב"ן הלשוני אומר לך, המילה ביארתי לאו דווקא שרפתי אלא הוצאתי מהבית. או עכשיו הוא מביא את התוספתא עוד פעם כמו הרעש, והסברנו למה הוא מביא את התוספתא, כי העניין פה לא לראות את עצמך כבעל הבית. אומר כך, ומצאתי לשון רש"י כשכתב מסכת פסחים וזהו ביאורם, שמפקירה ממקום דריסת רגלי אדם ובהמה. אולי חשב הרב אני אעשה דילוגים פה, שצריך שיהיה מפקירם גם לחיה ולבהמה. הוא אומר, הרי מה אמרנו? מפקירים, בפסוק כתוב ככה, והייתה שבת לכם לאוכלה, למי? לך ולעבדך ולעמתך ולשכירך ולשכירך הגרים ממך. דיינו, אל תראה שאתה בא לבית. איך אני מראה שאני לא בא לבית? אני אומר, כן, אבל מה הרעיון של הפקר? כולנו שווים. אני והעשיר והמיליונר ואני שווים. אומר רש"י לפי הרמב"ן, אני רוצה שגם אתה והבהמה תהיו שווים. זה החידוש פה. כלומר, הרחבת ההפקר צריכה, כמו שאתה מפקיר לכל בני האדם בעולם, ומי שירצה יבוא ויקח, ולא יהיה הבדל בין אני לעשיר, אני חושב שגם בהמות יבוא ויקחו. לכן לפי רש"י היסוד נשאר ההפקר, רק אל תיקח את זה מיד אליך הביתה, תשאיר את זה בחוץ כדי שגם בעלי חיים יבואו ויאכלו, או שתהיה להם אפשרות לבוא ולאכול.
רק בעלי חיים?
גם בעלי חיים, לא, למה? גם עבדך, עמתך, שכירך, בהמתך, וגם לחיה של בעצך, לכולה. אבל השורש הוא העניין הזה. טוב, לפי הרמב"ן רש"י הוא לא דעה שלישית אלא שתי דעות. עכשיו הרמב"ן פה מטיל פצצה, הוא אומר יכול להיות שסוגיה הזאת או באותו מקום שביאור זה לא דין דאורייתא. סוף על הפסוק זה הוא אומר יכול להיות שזה לא דאורייתא. הוא אומר ככה, אבל אם יקבם בביתו אחר הביאור, עכשיו פה עוד פרט אחד, שומע הרב יגאל, זה מה שאתה שאלת, אבל אם יקבם בביתו אחר הביאור כדי לאוכלן, אסורין הם באכילה לגמרי, וזוהי שביעית שאוסרת בנותן טעם לאחר הביאור שאין לה מתירים. זה גמרות בירושלמי. ואפשר שהאיסור הזה מדבריהם הוא, ואולי אפילו הביאור כולו חומר מדברי סופרים. והברייתות השנויות בתורת כהנים בעניין הביאור אסמכת מדי רבנן, כי האמת היא שהמושג ביאור לא כתוב במקרא, לא כתוב. מה שכתוב פה והייתה שבת עצמם לאוכלה, לך לעבדך לעמתך לשכירך לתושבך הגרים עמך ולבנתך, איפה כתוב פה לוויה? לא כתוב. זה אתה דורש, אולי הכל זה דרבנן.
אז אסמכת.
הוא אומר שהלימודים האלה הם אסמכת, כי הם לא פשט המילים.
הרבה פעמים גם גזירה שווה שעושים, זה עדיין דין
דאורייתא. נכון, פה מלכתחילה, כאילו אומר הרמב"ן, שלב א' תלוי את הפסוקים לפי פשטם. לא היית בשיעור היום של יצחק ספיר, הפסדת. אבל קודם כל תלמד את הפסוקים ותלמד את פשט הפסוקים. פשט הפסוקים לפי הרמב"ן, אין בתורה מושג של ביאור.
אין פה גם למידה של גזירה שווה,
אין לו לימוד גזירה שווה, לא כלום.
מה מדיוק הפסוקים?
זה הדיוקים האלה הם דיוקים פרשנים שרש"י המציא אותה. מי אומר לך שהתורה אמרה אותה? אז מה זה אומר? זה אסמכת, זה הרמב"ן, אני לא הייתי מעז להגיד את זה.
ובדעת הרמב"ם אני מבין שזה מחלוקת, זאת אומרת מלכת חינוך הוא מבין את זה בדעת הרמב"ם.
לא, הרמב"ם הוא במפורש, ואפשר לו... בדעת הרמב"ם, כן, יש כאלה שבדעת הרמב"ם, כי הם לא ידעו מאיפה הגיע לרמב"ם לשרוף. מה, מאיפה הרמב"ם המציא שריפה? הנה כי זה הכל דרבנן, ככה. אני חושב שיש מקום לרמב"ם, בעוד רמב"ן קודם לפה, אבל...
המילה של ביאור זה שריפה.
מה? יכול להיות. אני...
אבל כל
הירושלמי והמשנה, בסדר, תראו, אני
עכשיו גם מי שאומר דאורייתא, זה דווקא ששמיטה מדאורייתא.
כן, כמובן. עכשיו ככה, בפסיקת הלכה למעשה הרב בן ציון אבא שאול פסק כמו הרמב"ם, כי הוא טען טענה פשוטה. הוא אומר ככה, אין בשולחנות הלכות שמיטה, אין. כל דבר שיש בשולחן ערוך, המרא דאתרא של ארץ ישראל זה רבי יוסף קארו. בנושאים שהשולחן ערוך לא הביע את דעתו, אז המרא דאתרא זה הרמב"ם.
פשוט הרב, שתי שורות מכאן חכם מרדכי, וכן למעשה היום
זהו, הוא פסק כמו
שבדרך כלל במקום שאין גילוי בשולחן ערוך זה נמטר הרמב"ם, ואף שהכסף משנה לא הכריע בפירוש כי הרי כאוכוס, מכל מקום יש להקל. טוב, בדיוק הפוך, כיוון ששביעית בזמן הזה הוא דרבנן, והתוספת יום הכיפורים כבר כתב שכך המנהג בירושלים, לכן אנו הולכים אחר המנהג.
אבל אילו לכן הפסיקה שלו הייתה כמו הרמב"ם. הרבי צבי אבא שאול אמר לי לא, הולכים לפי הדין, ולכן אומר לא נשתמש באוצר בית דין, כי מה זה ייתן לך? הגיע זמן הביאור בינות, הרי ינות מה עושים? צער בידים הם מוכרים, וזה נשאר אצל אנשים שנתיים, שלוש, אחת, כי הם מוכרים ארגזים. כשהגיע עונת הביאור, מה, אתה צריך לזרוק את הכל, אז מה?
כי
לשרוף. לא, לשרוף, אז מה, שמעתי כנראה, אז
תשפוך.
תשפוך.
עדיין עדיף מאשר לקנות מגויים.
לא יודע, הוא אומר מה, לפי הרמב״ם.
לא, אתה כבר לא צריך לקנות.
יין אפקוד.
בשביל, בדיוק. כמה ינות האדם? בסדר. עכשיו תראו, יש פה חזון איש מאוד מיוחד. אני רוצה לקרוא את כולו, כי זה משהו מיוחד. ולמעשה תורף הוויכוח של החזון שלי עם הרב עובדיה זה פה. מי שרוצה למצוא את שורש הרב יצחק יוסף כשהיה פה, הוא דיבר כשאיך הרב עובדיה לא יודע אם מותר להגיד מין כאלה, כאילו לא אהב את החזון איש, או כן, לא, הוא אמר לנו כמה פעמים, הוא אומר אבא לא החזיק מהחזון איש, הוא החזיק מ...
חם עובדיה נגיד ציטוט קירצ'ו אמר, היה צדיק וקדוש והכל, הייתי בביתו, היה בבלי ירושלמי, לא ראה כל האחרוני הספרדים, לא ראה כל האחרונים, ידע בבלי ירושלמי והיה צדיק גדול, אבל עובדה שהוא פסק לגמר ספרי תורה ספרדי, לא לברך על ספרי תורה ספרדי. הרב עובדיה אמר, אחרי שנים והראיתי לו תשובת חתם סופר, תודה רבה שיש חתם סופר בעולם. אלמלא היה חתם סופר,
אני שמעתי קלטת של עובדיה שהוא דיבר על השיעורים, ושם
עבדך הקליט בשחיטת לימון, בא לבור רחוב, איזה הוא רב אשכנזי שדיבר על שחיטת לימון, איזה תירוץ בבית יוסף, התירוץ הראשון והחזון איש פסק שאסור לשחות. חם עובדיה אומר, חילה מכבודו, אז היא התפרק על החזון איש 20 דקות.
זה ידוע, ידוע, זה גדולי עולם, זה להם מותר להתכסח אחד עם השני, אנחנו מה אנחנו? אנחנו מי אנחנו? עתירו פה אומר, מה חזון איש? במה שכתב בסימן ז', בסימן ת', להקל בית הרבנן לסמוך על הפוסקים החולקים על הרמב״ם, צריכים אנו לפרש שאין חילוק בזה בין הרצל לשאר הרצות, ואין לטעון מה שכתב בית יוסף בתשובת מעריד, בית יוסף, כן, זה ויכוח עם רבי יוסף קארו. סימן מה שכתב מהרש"ד בפירוש ירושלמי שביעית, שהרמב״ם הוא רבם של בני ארץ ישראל, שאין לדבר כן עכשיו. היו אמנם ימים שהיו נוהגים על פי ספרי הרמב״ם, אבל מפני הבלבול שעיירות חרבו וחזרו ונתיישבו, נתבטל הדבר שהחדשים היו נגררים אחר פוסקים אחרים, וכן ולא נתחלפו התושבים. אבל אז מה, גם אם לא התחלפו התושבים, אם קמו ביניהם חכמים גדולים שהיו להם רב ומורה והם חלקו על הרמב״ם מדעתם וסברתם, היו חייבים כל הקהל לשמוע להם שאין להם אלא שופט אשר בימיהם, ומפני כל זה נשתנה המנהג בדינים ידועים, כלומר ידועים. עכשיו מה הראיה? אומר, מה אתה רוצה? רבי יוסף קארו בעצמו חלק על הרמב״ם, זאת אומרת שאין נושא כזה מרא דאתרא. אז אם ככה, גם אחרי יוסף קארו אני חולק על רבי יוסף קארו. למה רבי יוסף קארו יכל לחלוק על הרמב״ם ואני אחרי לא יכול לחלוק על...
נשתנו עיירות ומתחתנו.
לא, לא, אומר גם בלי נשתנו. אומר אין מושג כזה מרא דאתרא לדורו.
אבל מפני הבלבול שהעיירות...
בסוגריים עושים, אומר גם בלי זה. וכן בלא נתחלפו התושבים.
למה
הוא בינם? מה זה משנה? ובזמן מרן ז"ל היו נוהגים לקבוע הוראה על פי קיבוץ דעות כל החכמים, וכמו שנהג מרן הבית יוסף ורמה הוא של החכמים, הוא מעולם לא עשה בית יוסף שולחן ערוך מיוחד לארץ ישראל על פי דעת הרמב״ם. ובזמן שנהגו על פסקי הרמב״ם, נהגו כן בכל פסקי ההלכות שבכל התורה כולה, ומעולם לא חילקו בין ההלכות התלויות בארץ שאר ההלכות, שאר הרמב״ם היה רבם בכל מקצות התורה. ואחר שחדל המנהג, סמכו הפוסקים האחרונים על דעת פוסקים אחרים, זולת הרמב״ם מצוות התלויות בארץ, הוא קונה בכסף משנה, והנה, והוא מביא את הדוגמה של ביאור. בשם הריק, הריק זה בשם קוקוס, כן? שאנו סומכים להקל, כדעתו סוד, שאר פוסקים, דביור, היינו הפקר, ודלא כהרמב"ם, הרעב"ד, דטעון שריפה, ועכשיו מביא עוד דוגמאות. אז ממילא, מה רואים מכל הדוגמאות האלה? אין מושג כזה מרדת. דנו לדורות, כן? לאותו דור ודאי. ומה שהזכירו שאר רבם שבני ארץ ישראל לא הביאו אלא לסניף כמבר בדבריהם. בקיצור הוא אומר, גם אנחנו היום אחרי השולחן ערוך יש פרי חדש ושח וגרע ונודע ביהודה, והם פוסקים נגד השולחן ערוך, וזה לא נורא לפסוק נגד מרן. ואין מושג הזה, קיבלנו אותה. עכשיו ככה, יש פה שלוש קטעים ממשפטי הארץ. שלושת הקטעים האלה הם שלוש נקודות שמופיעות במדויק ברמב"ן, פירוש על התורה. אם לא היה מאוחר עכשיו והיה לפנינו לא, אמרתי שבמשפטי הארץ יש פה שלושה קטעים במשפטי הארץ, הם מקבילים במדויק לרמב"ן. אמרתי, כשהכנת את הדף, לא יודע, לפני השיעור אמרתי, נקרא עוד פעם את הרמב"ן, ככה, פעם אחרונה. ויצא לי, כאילו במקרה, שלושת הקטעים שבחרתי, איך אומרים, סיסו בני מאה סיסו. ומה הספקות שלכם? בטעות יצא לי נכון. כאילו יצא לי מדויק. לא יודע, לי זה היה עונג לקרוא את הרמב"ן, לקרוא אחר כך בפנים, להיות וואו, שלושת הנקודות. תסתכלו ממש. תראו, נקודה אחת שהקטע האמצעי של משפטי הארץ, פירות הנמצאים בזמן הביאור בשעות אוצר בית דין אינם חייבים בביאור, ובמקורות 26-27 זה בדיוק מה שדיברנו פה. יש פה פרק כפתת ח' זה קביעת הזמנים, כל פרי איכשהו קלה וכו', זה גם ברמב"ן. ופרק למד ב', דיני פירות שביעית לאחר זמן הביאור, שכשמגיע זמן הביאור צריך לבאר, ואם לא ביארתי את זה אז נאסרו הפירות באכילה לכל אדם. זה מעניין, וזה עוד נושא נוסף שמאוד מסובך, מה קורה אם עבר היום ולא הפקרתי את זה, מה קורה בירקות ופירות שיש ספקות בזמן הביאור שלהם, אז מתי צריך לבאר? הוא אומר צריך להפקיר את זה פעמיים.
ולפי רמב"ן בנושא צדדים מותר לשלוח את הפירות חוץ לארץ כי אין דין של ביאור.
מה זה? מה פירוש?
מה רב אמר לגבי לשלוח פירות לחוץ לארץ? מה הבעיה לשלוח פירות לחוץ
לארץ? יש מחלוקת ראשון אמוראים, תנאים, ומחלוקת ראשונים בעניין.
כן, ומה זה, איך זה קשור לזמן הביאור?
לא, בגלל בעיית הביאור, כשמגיע זמן הביאור, אז יש דעות שאומרות צריך לחזור את זה לארץ ישראל ולבאר אותם בארץ. זה בדיוק המחלוקת. לא יודע, היום אולי מקילים כי זה מחלוקות והכל זה רבנן וכו'. אבל ברגע שיש לי ירקות, אבל ברגע שעבר דרך אוצר בגין, אין לי בעיה בביאור. מה זה?
הוא יוצא לכל אחרי השנה השביעית עם הפירות.
ויש בהם קדושת שביעית, וזה אחרי זמן הביאור או לפני? בסדר, תלוי מה. אז בסדר, הנה חינמי. כן, כל זמן שלוגע זמן הביאור, ואני יוצא עם זה לארץ. טוב,
ספק
שווה. תראו, לא הספקנו הרבה, רק עוררנו את הנושא. יש פה עוד המון פרטים והמון דברים.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.